בעזרת השם, השיעור יהיה עילוי נשמת אליעזר בן חיים יהושע יעקב, כנשמתו צורה בצור החיים, תנות נפשו בגן עדן העליון. בעל הבית היקר, רבי ערן ועמיתה חזן, קדוש ברוך הוא בעזרת השם, זכות אבות הקדושים, יגן באדם, שמחה והצלחה, ברכה, ישועה, סייעתא דשמיא הגדולה, רבי אלי גיל הצדיק, אהובנו אהבה גדולה, שרית, אשתו הצדקת, אשת חיים מימצא, צדקת, בעלת מידות טובות, ליאור חזן הצדיק, הצלחה וברכה וישועה, אסי קבסה הצדיק, הצלחה וברכה וישועה, השיעור יהיה רפואת יקיר בן שושנה שרה, קדוש ברוך הוא שלח לו רפואה וחיים, רפואה וחיים, בשורות טובות, הצלחה וישועה גדולה, הילדים של בעל הבית, נוח וליאת, קדוש ברוך הוא ישמור אותם, יברך אותם.
אמן.
שיעור ילד נשמע דפנה בג'פין, ונשמתה צורה בצור החיים, תנוח נפשה בגן עדן העליון. ומשה אביטל הצדיק, ההוא והחביב, שנשמור אותו, יברך אותו.
אמן.
ומיכאל דן הצדיק, הצלחה ברכה וישועה גדולה. אנחנו רואים בשיר השירים, ניתנך כאח לי, יונק שדי מי, אמצעך בחוץ אשקך, מילים של שלמה המלך, מילים של קדושה גדולה, ניתנך כאח לי. מה פירוש ניתנך כאח לי? על מי נאמר הפסוק הזה, ניתנך כאח לי? הרי אח זה דבר לא פשוט אח. מסתכל כל ספר בראשית, כל האחים מחלוקות ובעיות קשות שאין כדוגמתן. האחים הראשונים בהיסטוריה, תמיכו את שמעון, האחים הראשונים בהיסטוריה, קין והבל. קין קם והורג את הבל. רצח הראשון בעולם, וזה לא היה רצח פשוט, זה היה רצח שקין לא ידע איך הורגים, הוא לקח סכין ודקר את הבל בכל הגוף שלו, עד שדמי אחיך צועקים מן האדמה, כל הדם שלו היה באדמה זרוק, כל הגוף שלו התרוקן, כל הדם, ככה מת קין, ככה מת הבל. בסך הכל הם היו בגיל 50 יום. מאז שהיה קין והבל נולדו, בסך הכל הבל מת בן 50 יום. היה בן 50 יום. אז האחים הראשונים בהיסטוריה, רצח. נלך כל ההיסטוריה. כל האחים, שנאה. ישמעאל ויצחק, שנאה. עשיו ויעקב, שנאה. השבטים ויוסף הצדיק, שנאה. אז מה זה ניתנך כאח לי? אין צרה יותר גדולה בחיים מאח. אז מה זה ניתנך כאח לי? מה, התורה הקדושה אומרת דבר שהוא לא אמת? הרי כל הדברים שהתורה הקדושה אומרת זה אמת, אמת צרופה. אז מה זה ניתנך כאח לי? מה הפירוש של הדברים? הרי כל ההיסטוריה רצופה בשנאות של אחים. כל המחלוקות הגדולות בחיים מתחיל בין אחים. כל אדם מסתובב סביבו ויסתכל איפה השנאות והבעיות הגדולות בין אחים, בין משפחה. אז מה זה התורה אומרת? ניתנך כאח לי. והתורה הקדושה, ספר שמות, מה מתחילה? אחים. איזה אחים? שלוש אחים, שתי אחים ואחרות. משה, אהרון ומרים. אהרון הוא האח הגדול, יותר גדול ממשה רבינו בשלוש שנים. מרים יותר גדולה משתיהם. ושלושתם היו חבורה אחת. שלושתם היו צלע אחד בכל הגאולה של בני ישראל ממצרים. ומתוק ומנעים שבית אחים גם יחד, עמי נאמר, על משה ואהרון ומרים. מרים הייתה חלק, צלע שלישית, בקשר ובהנהגה של עם ישראל. יש זוהר הקדוש מפחיד, שהזוהר הקדוש אומר, איך משה רבנו נפטר מן העולם? משה רבנו היה בן 20 שנה, לא נס לחו, לא היה רואה טוב, שומע טוב, היה חזק כמו בחור בן 20. אבל ברגע שאח שלו אהרון נפטר, מהצער של אהרון, שאהרון נפטר לפניו, משה התחיל לדרוך. כמו כולם יודעים הסיפור על בבסלי. בבסלי שההילולה שלו ביום ראשון, הוא נפטר בן 96. מתי שהוא נפטר, הרופאים אמרו, הוא היה בריא, היה לו לב, כמו של תינוק בן 10, ריאות כמו תינוק בן 10, הכל היה כמו ילד קטן. הוא נפטר מהצער ששבע חודשים לפני בבא מאיר נפטר הבן שלו. זה הפיל אותו, הוא לא יכל יותר. משה רבנו לא יכל לחיות בלי אח שלו אהרון. אהרון נפטר, ובגלל שאהרון נפטר כבר לא היה לו כוח עם החיים. כבר החיים שלו לא היה לו טעם. הטעם של החיים כבר, אפילו שהכל סביב התורה הקדושה, אבל הזוהר הקדוש אומר שמשה רבנו נפטר כי לא היה לו כוחות להמשיך אחרי אהרון שנפטר. ולמה אהרון נפטר אומר הזוהר הקדוש? כי מרים נפטרה. לא היה לאהרון כוח להמשיך לחיות כי מרים נפטרה. אז כל השובשרת הזאת וכל ההנהגה של עם ישראל, השדרה של ההנהגה, מרים, האחות הגדולה, אהרון, האח הגדול, משה, האח אחרי כן, מתי שמרים נפטרה, וזוהר הולך מאחורה, משה לא היה לו כוח כי אהרון נפטר, אהרון לא היה לו כוח כי מרים נפטרה. ברגע ותמות מרים, משה רבנו כבר היה קצר רוח, אין מים לשתות, השם אומר לו תדבר לסלע, הוא מכה לסלע, כי כבר אין לו טעם, הוא כבר לא, זה לא משה, הוא קוצר רוח, הוא קצר, הוא לא יכול לשמוע, מרים מתה, הוא לא יכול, אהרון, הם לא יכולים, הם היו קשורים קשר כל כך חזק, שלא יכולים בלי, משה לא יכול בלי אהרון, אהרון לא יכול בלי מרים, הקשר הזה היה קשר חזק שאי אפשר לנתק אותו. וברגע שאחד הלך, זה היה כמו דבר שהכל נפל, וכל העמוד שדרה, כל השדרה של ההנהגה של עם ישראל, התפרקה והתמוטטה, כי מרים נפטרה. יש בעל הטורים מפחיד, שבעל הטורים אומר, מתי שפרו אמר כל הבן הילוד היורה תשליחו, וזרקו את כל הילדים למים, ויוכבת אמא של משה, שמה את משה בתוך ביאור, ושם אותו בתוך תיבת גומה, כתוב, והנה נער בוכה. מי זה והנה נער בוכה? אז אנחנו רגילים לפרש ולומר, הנה נער בוכה, מי זה נער בוכה? משה רבנו היה בתוך התיבה בוכה. אומר בעל הטורים, לא, אהרון היה שם בוכה, משה רבנו היה בתוך התיבה תינוק, מרים עמדה בצד, הסתכל מה יהיה עם משה רבנו. אהרון ילד בן שלוש, מסתכל על אח שלו הקטן ביאור, שעוד מעט יטבע או יהרגו אותו. והילד הקטן אהרון בוכה על משה האח שלו הקטן. אז הוא איזה דבר מפחיד. האמא שמה את הילד בתוך הנילוס, בתוך היאור. כי זה מה שיש לעשות. האחות הגדולה מרים עומדת לראות מה קורה. האח הקטן הגדול בן שלוש, נער בן שלוש יושב ובוכה, מסתכל על הטבע של אחיו, מה יהיה עם הטבע? ואז בא בתיה בת פרו ורואה את המחזה הלא מובן הזה, ילד קטן בוכה, אחות עומדת, איזה טבע בתוך היאור, הולכת לוקחת את הטבע, מוצא בפנים ילד, מיד האחות מרים אומרת לה, זה, את רוצה אני אביא לך מנקת שתניק אותו, מביאה את אמא שלו, את יוכבת שתניק אותו, יוכבת מאכילה את משה רבנו, מניקה אותו עד גיל שלוש, וככה כל השדרה מהקטנות של משה רבנו, שהוא ילד קטן, מרים אחותו שומרת עליו, אהרון אח שלו הקטן, עומד נער, בוכה, בוכה על אחיו הקטן. הקשר של השלוש אחים האלה הוא קשר חזק ביותר, ישר אחד בי השני. וככה הקדוש ברוך הוא, מתי שאומר למשה רבנו ללכת לגאול את בני ישראל. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני כבר בגלות 40 שנה. משה רבנו היה מחוץ, יצא מארץ מצרים בן 20, חזר בן 60 או בן 80, יש מחלוקת באיזה גיל משה רבנו חזר, באיזה גיל יצא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מי היום המנהיג בארץ ישראל, בארץ מצרים, מי המנהיג של עם ישראל? אהרון, הוא אח שלי הגדול, הוא נביא. אני עכשיו מתנבא פעם ראשונה, הוא כבר מתנבא לפניי. אז הקדוש ברוך הוא, מה אני אלך? הוא המנהיג. כמו שיבואו לאדם שהוא מנהיג, יגידו לו, תן לאחיך להיות מנהיג. הוא יגיד, אני המנהיג. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא, לך ותגיד לו, ושמח בלבבו, הוא לא יצטער, הוא ישמח בלבבו. משה רבנו מגיע, אומר לאהרון, אחרי שהוא לא פוגש אותו 60 שנה או כמה שנים, אין טלפון, אין דואר, אין כלום, הוא ברח מארץ מצרים, הוא רואה צון, אף אחד לא יודע מה איתו ואיפה הוא, הוא פוגש אותו ואומר לו, קדוש ברוך הוא בא, מחבקים אותו, מנשקים, שתי אחים נפגשים, מה הוא אומר לו? השם אמר לי שאני אגיד לך לזוז לצד, ואני אהיה המנהיג. אהרון רואה אותו, אומר לו, בוודאי, כן, אתה, אפילו שאני אח הגדול, אתה המנהיג, בוודאי. וככה הם מתחילים, הקדוש ברוך הוא אהרון היה נביא ראשון, משה עולה על אהרון. מי עולה לשמיים? משה. אהרון מקנה? לא. אהרון האח הגדול יושב בשקט, שמח, שמחה שאין לו שני. משה מוריד את התורה, נותן לאהרון, לבנים שלו, לסקנים, לכל עם ישראל. אבל מי? גולת הכותרת של עם ישראל? משה. מי היה לפני כן? אהרון. משה עולה לשמיים, משה מוריד את המן, מגיעים לשיא של עם ישראל, לבנות את המשכן. קדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, תבנו לי בית, אני רוצה בית בעולם הזה, אני רוצה בית שיהיה לי בעולם הזה. משה הולך, עומד על הכל, בונים את הכל, גומרים לבנות. אומר הקדוש ברוך הוא, 7 ימי המילואים, אתה משה, תתחיל לארגן את בית המקדש, את המשכן. משה היה משרת, משמש, מטפל בהכל, עושה את הכל. הוא חשב שהוא גם הכהן גדול, ממשיך. גומר לעשות את הכל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יקחו לי שמן, זית, קטית למאור, לעלות, ואת מי תיקח להיות כהן? את אהרון אחיך. איפה? איך? אתה זה שלך. פתאום ברגע אחד הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא שלך. משה רבנו בשמחה אומר לקדוש ברוך הוא, הנה לאהרון. להסתכל איך הקדוש ברוך הוא מעמיד אותם במיסיונות ובודק אותם, ואיך הקדוש ברוך הוא מתנהל עם משה ואהרון. אהרון הכל, פתאום בא משה לוקח את הכל. משה לוקח את הכל, מגיע לשיא, בית המקדש, המשכן, שאומר תיתן את הכל לאהרון. ומה נשאר היום? בני לוי. מה זה בני לוי? הבנים של אהרון הכהן. הקדוש ברוך הוא את הקשר העמוק הזה של ההנהגה של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא משאיר אותה בצורה אילאית ובצורה קדושה של שלוש קצוות של שלוש אחים. משה, אהרון ומרים. וברגע שאחד מת, כל השדרה מתפרקת, הכל נגמר, כי הקשר שלהם הוא קשר נפשי. אז אם כך צריך לדעת יסוד גדול. שתי אנשים חברים. חברים זה חברות של אינטרסים, חברות של דעות, שתינו מסתדרים בדעות, שתינו מסתדרים בדיבור, שתינו מסתדרים בכל דבר אפשרי, אין בעיה, אנחנו מסתדרים. מחר לא נסתדר, אתה תלך לפה, אני אלך לפה. אחים זה משהו אחר. אחים זה אלוקים קבע שאתה ואני נהיה ביחד. אחים זה אלוקים קבע שהמשפחה הזאת תהיה בבית הזה. לא מסתדרים, הדעות שלנו שונים, הנפש שלנו כל אחד במקום אחר. אבל אם יש יראת שמיים, והבית בנוי ביראת שמיים, והבית בנוי בקדושה ובתארה, וההורים מאכילים את הילדים קדושה ותארה, והבית בנוי מתנחה כאח לי, יונק שדי מי זה בא מהשדיים של האמא, איך שהאמא מחנכת את הבית, יראת שמיים, הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד עם האמא, כמו מרים ואהרון ויוכבד, והכל בקדושה ותארה, שאחווה בנויה על קדושה ותארה. אחווה לא יכולה להיות ברגע אחד, אנחנו היום חברים, אנחנו אחים, אנחנו ביחד, אנחנו שותפים, זה לא יכול לבוא ברגע אחד, כי כל אחד יש לו דעות אחרות. אם יש את שם השם על האחווה, אם יש את הקדוש ברוך הוא באחווה, ומהיום שנולדו יש אחווה, אחווה אמיתית של קדושה, של יראת שמיים, של עבודת השם, של מצוות, של דרך השם, אז מי יתנך כאח לי? אז זה נהיה כמו מרים ואהרון. אז זה נהיה הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד, כשמן הטוב יורד על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון היה יורד השמן על הזקן של אהרון, ומשה היה יורד עוד דמעות משמחה על הגדולה של אחיו. שמשה רבנו מגיע עד הקצה של הגדולה להיות כהן גדול, והשם אומר לו, לא אתה, אהרון. שמה זה הגדולה של האדם, שבנוי על בסיס של קדושה, שהבית בנוי על בסיס של קדושה. אז הורים יקרים, אם יש בית שיש ריב בין הילדים, כי מתי שהייתם קטנים הילדים, הניקו את הילדים רעל של חוסר תורה וחוסר יראת שמיים וחוסר יראת השם האמיתית. ואז אין מי תנחה כאח לי יונק שדי מי. מה ינקת בשדי מיך? מחלוקת, שנאה, חוסר יראת שמיים. אז אתה גודל גם עם זה. וברגע שאתה גודל גם עם זה, מה יש לך לעשות? אבל אצל משה ואהרון, הנה מה טוב ומה נעים שבטחים גם יחד, אבל אצל משה ואהרון ומרים, שהנה נער בוכה, אהרון בן שלוש בוכה על אחיו שעומד לתבוע, מה ילד בן שלוש יודע? כלום, אין לו הרבה, אנחנו לא זוכרים מה היה בן שלוש. אבל אהרון בן שלוש כבר בוכה על אחיו, וכואב לו על אחיו, ומרים הולכת ומסכנת את עצמה, והולכת ומביאה ועושה וכל מה שעושה בשביל להציל את אח שלה. ומרים לא הייתה אישה, חכמים אומרים, מרים הייתה אישה מכוערת בעולם. כאורה הגמרא קוראה לה.
הייתה חולנית. היא הייתה כבכל אישה רדות מבחינה פיזית, גופנית, יופי, רדודה ביותר. והיא זכתה להיות מרים הנביאה, ותצא מרים הנביאה עם תופים בידה. כל נשות ישראל הלכו אחרי מרים שהייתה קודש קודשים. היא הייתה המצפון של עם ישראל, שמשה ואהרון הלך אחרי הרחמים של מרים. היא הייתה המשהו המיוחד של עם ישראל. ובלעדיה התפרק הכל. היא הייתה אמא הרחמנייה. יוכבת, אנחנו לא מוצאים בתורה איזה משהו מיוחד על יוכבת. היא צדקת, אמא של משה רבנו, אבל מרים, היא נשארה לנו לדורי דורות. היא נשארה לנו לדורי דורות. ומרים מה עשתה? מרים היא הייתה המצפון הרוחני, בזכותה היה מים במדבר. אמן זה התורה, לחם מהשמיים בזכות משה רבנו. ענני כבוד בזכות אהבה ואחווה שאהרון עשה. המים, שזה הרחמים שאדם במים אלו קיום, היה בזכות מרים. וברגע שמרים מתה, נגמר המים, ממריבה, תחיל המריבות, אין כבר את האחות הרחמנייה, אין כבר את האמא הרחמנייה, הכל התפרק, כמו משפחה שהאמא שהייתה אוספת את כולם, מתה האמא, התפרקה המשפחה. זה מה שקרה לעם ישראל, ואז עם ישראל כבר נכנס לארץ ישראל, כבר נהיינו משהו אחר, נהיינו עם אחר, כבר זה איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, את מה שמשה ואהרון השלוש רואים, שמעו ותפסו, והגנו על עם ישראל, זה כבר התפרק ולא היה. אז אם אדם רוצה שהמשפחה שלו תלך בדרך טובה, ולא יגיע ל-120 שלו, ומתי שהוא ימות, הוא ימות וישיר אחורה מחלוקות ובעיות, כמו שהשולחן ערוך אומר, עלה בשלום השמיים, מהפירוש עלה בשלום, שלא ישיר מחלוקת בין הילדים שלו. או ההורים שנפטרים ומשאירים מחלוקת במשפחה, אין להם שלום בשמיים. עלה בשלום, אדם צריך בשלום, שהשלום לא רק יהיה מתי שהוא חי, אלא עלה בשלום, גם שהוא מת יהיה בשלום. אז הורים, אם הם לא מההתחלה, לא יודעים איך לחנך את הבית שלהם, לא יודעים איך לבנות את המשפחה שלהם, את הפאזל שהוא פאזל רוחני, שזה לא אנחנו פה יושבים 10 דקות, שעה גומרים את השיעור וכל אחד הולך לדרכו, אלא צריכים לחיות משפחה שלמה, וחיים את זה רק אם זה בא מההתחלה עם יראת שמיים חזקה ביותר, אם זה בא עם יראת שמיים חזקה ביותר, עם דרך השם, עם קו של הקדוש ברוך הוא, אז הדרך היא אמיתית. אבל אם זה בא במחשבות לא ברורות ולא תיאורות ולא כוונות טובות, וכל אחד רואה את האינטרס הקצר שלו והרגעי שלו, אז אין בדברים האלה כלום. אז כל המציאות של הדברים עקומה, לא בריאה, לא טובה. מי רוצה צריכים לומר דבר? ברוך אתה, ביי.
בזכות משה באו שאר הדברים. משה היה לו את הכוח כמו שלושתם ביחד.
אבל רבי משה, רבי מיכאל, זה היה מים שהביאו את המוות. תמיד מים מביאים ברכה. המים האלה הביאו את מיטת אהרון, ממריבה. מתי קוראים למים מים של מריבה? תמיד תשתה לרוויה, מים זה טוב, מים זה סמל של ברכה, מים זה סמל של טוב. המים שמשה הביאו נקראו עד היום ממריבה. זה המים של מריבה שהביאו את המיטה על משה רבנו. כי כבר משה היה קצר, הוא לא יכל בלי מרים. הוא לא יכל, כבר, הוא היה קצר, הוא לא יכל, החיים שלו היו קצרים. זה כמו אדם שקורא לו אסון, שהוא רואה את הכל קצר. הכל הוא רואה לטווח קצר, הוא לא יכול לראות ברחבות הדעת. הוא רואה את הכל לטווח קצר. כן, צדיק.
ילדים שלא ינקו,
אז אדם צריך לדעת לבנות את היסודות של החיים שלו בצורה חכמה. מה נעשה? כמו שדיברנו, ונדבר על זה גם היום, דמיונות, אדם שנכנס לדמיונות, ומחשבות, ועולם הדמיון, ופחדים, וההורים הכניסו לו את זה בקטנות, והוא עבר דברים, וראה דברים, ומה יעשה? אז הוא עבר תאונה, לא תאונה בגוף, תאונה בנפש. אז מה יעשה? כן, יבנה חומות חדשים. אדם שההורים שלו לא ידעו איך להתנהג, אתה תתנתק, קודם כל, שהילדים שלך לא יעתיקו את מה שהיה אצל המשפחה שלך, ותבנה עולם חדש. שבמשפחה שלך לא יקחו. הרי מה זה גנים? 30% גנים זה בגוף, 30% גנים זה באופי. מה שאבא שלך עשה פחות או יותר אתה תעשה, מה שאמא שלך עשתה פחות או יותר את תעשי. אז 30% זה גנים, 30% זה גנים של אופי, ו-30% זה החברה. ככה בנוי האישיות של האדם, 30% גנים, מה הגנים שלך? 30% הגנים של האופי של המשפחה. מה אבא שלך עשה? מה אמא שלך עשתה? מה שמעת בבית? ו-30% מהחברה משפיעה עליך.
אז לפעמים אדם מתמקד רק על הגנים של הגוף, זה לא נכון. יש לך עוד שתי שלישים גנים אחרים פנימיים שתעבוד על עצמך וחברה. אז אתה יכול לנצח כל דבר, אתה לא יכול לומר, אני משפחה של אנשים עצבניים. לא. אולי יש לך איזה 30%, יש לך עוד 70%, שתי שלישים לא להיות כזה. אתה לא יכול לכלול את עצמך באיזה מכלול. אדם אמר, בגנים שלי כך, זה לעשות כך וכך. לא, אתה, יש לך רוב לא לעשות כך וכך. אתה מחליט להתרכז בזה, בעיה שלך. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? נמשיך על הצדיקים. התורה הקדושה אומרת לנו על ארץ מצרים. הנביא קורא לארץ מצרים שהתאווה של מצרים זרימת סוסים זרימתם. כבכל הסמל של מצרים זה סוס. כבכל איפה המסחר הגדול בסוסים? ארץ מצרים. מה זה הסוס הטוב ביותר? סוס ערבי. מה המוצא שלו? מצרים. התורה הקדושה אומרת לא ירבה לו נשים, מלך לא ירבה לו סוסים. למה לא ירבה לו סוסים? שלא ירד לארץ מצרים. מצרים זה הסמל של מצרים זה סוס. זה הסמל של כל המצרים. והתורה אומרת זרימתם זרימת סוסים, ולכן כל הזמן של השובבים שעושים תשובה של השובבים על הברית, זה כבכל זרימתם, זרע לבטלה, זרימת סוסים, זה כבכל כל המהות של השובבים של פרשות שמות ושמות והער הבו, כל הפרשות של השובבים, זה תיקון היסוד. כי כל המהות של ארץ מצרים זה זרימה. מה פירוש זרימה? לזרום. לא לעצור, לא לחשוב. להיות כסוס שוטף במלחמה. היצר הרע של מצרים זה קיבעון הדעת, לזרום. אני לא עוצר לחשוב. כולם עושים את זה, אני עכשיו נכנסתי לאיזה רעיון. אדם מכיר איזה חבר, מה שהחבר עושה הוא הולך אחריו. אדם מכיר איזה אישה, הוא כמו טיפש, מה שהיא אומרת לו הוא עושה. אדם מכיר איזה חברה, מה שהם אומרים לו הוא עושה. אדם נמצא באיזשהו מקום, תעצור, תחשוב. גם אתה יש לך איזשהו קצת אינטליגנציה או משהו, תעצור, תחשוב. מה אתה עושה? התורה הקדושה היהדות מלמדת אותנו כל הזמן תעצור, תחשוב. תעצור, תשמע, תעשה חשבון נפש, שחרי, תעשה חשבון נפש בבוקר, מה אני עומד לעשות היום, מנחה, מה עשיתי עד היום, ערבית, מה עשיתי הערב. כל החיים של היהדות זה, תעצור, אלו, תעצור, תעשה חשבון נפש. כל היהדות בנויה על חשבון נפש. התשובה, ראש השנה, יום כיפור, כל לילה, שמע ישראל על המיטה, מה אתה עושה? בן אדם לחברו, למה פגעת בחבר שלך? למה פגעת באשתך? למה פגעת בילדים שלך? למה פגעת בחבר? למה? החיים שלנו זה בקרה יומיומית, רגע, רגע, זה אדם. זה היהדות מבקשת מאיתנו. מצרים זה משהו אחר. זרימת סוסים. תזרום. תמשיך. אל תעצור. אל תחשוב. מה האלוקים של מצרים? כבש. מה זה כבש? הכבש ראש למטה, לא מסתכל, הולך. משה רבנו מבקש מפרעה, אני רוצה ללכת לזבוח לאלוקים, רוצה לעשות חג, תן לנו, אל תשחרר אותנו בארץ מצרים, רק תיתן לנו 3 ימים במדבר לשחוט זבח לאלוקים. אומר לו פרעה, לא, מה אכפת לך פרעה? ילכו 3 ימים למדבר, יקריבו קורבנות ויחזרו, מה אכפת לך? כי פרעה אומר, מה זה האלוקים שלי? ראש למטה, כולם משובדים, כולם זורמים, אף אחד לא מרים את הראש. מה, הוא ישחוט את האלוקים שלי? הוא ישחוט את זה שאנשים כל היום עם ראש למטה ולא חושבים מה שצריך לחשוב? אי אפשר כזה דבר. משה רבנו אומר, אני רק רוצה ללכת לזבוח, תיתן להם ללכת 3 ימים לזבוח, תשלח איתם שומרים, תשלח איתם, הם יחזרו. לא, פרעה אומר, מה הם רוצים לעשות? לשחוט את האלוקים שלי. מה זה האלוקים שלו? זרימה. מה זה האלוקים שלו? שא. מה זה שא? כבש, ראש למטה. 10,000 כבשים ראש למטה הולכים איפה שהראש הולך, הולכים אחריו. מתי שפרעה מבין שמשה רבנו רוצה לשבור את זה. תסתכל את הספר מסילת ישרים. מי כתב את הספר מסילת ישרים? ספר מוסר שכל יהודי חייב ללמוד אותו. מי כתב מסילת ישרים? הרמח"ל. הרמח"ל בנה את כל המסילת ישרים על היסודות של רבי פנחס בן יאיר. ומה היסודות של רבי פנחס בן יאיר? תורה, זריזות, זהירות, כל היסודות של רבי פנחס בן יאיר. שמה היסודות של רבי פנחס בן יאיר אומרים לנו? כל רגע תעצור את הזרם של החיים ותחשוב. זהירות, תיזהר. זריזות, תהיה זריז. מצד אחד תיזהר, אבל מצד שני תהיה זריז. אל תאמר, אני נזהר אז אני לא עושה כלום. לא, תהיה זריז, אבל גם תיזהר. והכל התורה שלנו הקדושה לחצד, תחשוב לחוצד, תחשוב לחוצד. רבי משה, הרמח"ל בונה את כל מסילת ישרים על רבי פנחס בן יאיר, שכל מסילת ישרים, הדרגות של רבי פנחס בן יאיר, לך צעד תעצור, עוד צעד תעצור, תבדוק את עצמך, לך עוד צעד. ומי זה רבי פנחס בן יאיר? רבי פנחס בן יאיר זה חמיב של רבי שמעון בר יוחאי. הבת של רבי פנחס בן יאיר התחתנה עם רבי שמעון בר יוחאי. בזמן של רבי שמעון בר יוחאי מה היה? גזרות קשות על עם ישראל. להרוג, לטבוח, גוי היה הולך ברחוב, לוקח יהודי, שובר אותו, לוקח אותו לשבי. לוקחים אישה, שובים אותה. אתם רוצים את האיש חזרה, את האישה חזרה, תשלמו כסף. אתם... היה זמנים קשים ביותר. ומה עשה רבי פנחס בן יאיר? לקח על עצמו קבלה אחת. מה הקבלה שהוא לקח? פדיון שבויים. אני פודה את השבויים. הולך ממקום למקום. איפה יש אדם בשבי? כמה כסף צריך לשלם? משלם. מה הסיפור הידוע בגמרא על רבי פנחס בן יאיר? שפעם אחת הלך רבי פנחס בן יאיר בדרך. והוא הלך לנסות פדיון שבויים, לפדות את השבוי. ופתאום היה נער גדול, והוא הלך לעבור בנער. והוא אמר רבי פנחס בן יאיר לנער, נער, נער, תקרא לשתיים, אני רוצה לעבור. הנער אמר לו, לא. אמר לו, פנחס, אם לא תקרא לשתיים, אני אגזור עליך שלעולם לא יעבור בך מים ויהיה הכל יבש. יד יקרא הנער לשתיים, ורבי פנחס בן יאיר עבר. גמרא זוהר הקדוש מובא הסיפור הזה. חשוב היום להתעמק בסיפור ולומר, מה רבי פנחס בן יאיר, מה הסיפור הזה מספר לנו? זרימה של מים, המים זורמים, החיים זורמים, היום, מחר, מחר, מחרתיים, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, רק אל תחשוב. מה הבעיה של השטן? תעצור לחשוב. מה הבעיה של האנשים המניפולטיביים הגדולים? אוי ובוי עם השני, עצור לחשוב. אם יהיה לו זמן לחשוב, הוא יתפוס את כל השקרים. רבי פנחס בן יאיר, שעליו בנוי כל מסילת ישרים, מה אומר רבי פנחס בן יאיר? הוא פודה שבויים. איך פודה שבויים? הולך לנער, אומר לנער, תעצור את הזרימה של המים, תן לי לעבור. תתן לי לעבור, זה פדיון שבויים. ברגע שאתה רוצה לצאת מהשבי של עצמך, מהדמיון של עצמך, שאתה שבוי בזרימת סוסים זרימתם, שאתה כמו כבש האלילים של מצרים, ברגע שאתה רוצה לצאת מהזרימת סוסים זרימתם, ברגע שאתה רוצה לצאת מהאלוהים של מצרים, שזה כבש, שאתה זורם ראש למטה, לא חושב, לא עושה כלום, הולך עם הראש למטה, זורם כמו סוס, שוטף במלחמה, לא רואה כלום, לא חושב, לא בודק מה אתה עושה, לא משנה במה, בעבודה, בחיים, במוסר, לא משנה במה. אדם תמיד צריך לעצור, לבדוק איפה אני הולך. ברגע שאתה זרימת סוסים, זה האלוהים של מצרים. ברגע שאתה רוצה להיות מסילת ישרים רבי פנחס בן יאיר, פדיון שבויים, תבדק קודם את הנפש שלך. אתה בשבי, אתה בשבי, אתה בשבי, תבדק קודם את הנפש שלך. כי אם לא תדע לבנות, לפדות את הנפש שלך, אתה נהיה זרימת סוסים זרימתם, אתה נהיה ככבש, אתה נהיה כל הדברים, אתה נהיה שבוי. אתה פדיון שבויים, צריכים לפדות אותך. צריכים לבדות אותך, יש אנשים שהם חיים, הולכים, מטיילים, מתלבשים יפה, נראים שמחים, אבל הם בשבי. איזה שבי? באיזה שבי של איזה דמיון שמישהו מחזיק אותם, או שמחזיקים את עצמם, או שאיזה שבי של איזה חברה, או איזה חברים שמחזיקים את האדם בשבי, ולוקחים אותו כשבוי לאן שהם רוצים. וזה גלות מצרים. וזה אנחנו כל שבת בקידוש זכר יציאת מצרים, שיצאנו מהמצריות, שיצאנו מהשעבוד, שיצאנו מזרימת סוסים, שיצאנו מכבש אלוהים של המצרים, כבשים שוחטים, שיצאנו מהקיבעון הזה, שזה הקיבעון הסכנה הגדולה ביותר. וזה כוח הדמיון שדיברנו עליו כבר שבועיים, שכוח הדמיון הוא הדבר המסוכן ביותר. הכוח הדמיון גם עושה פחדים, שלפעמים פחדים זה כלי, הגמרא, יש גמרא מסכת שבת שאומרת, כל ערב שבת בין השמשות, אדם יבדוק בכיסר, ימשש בכיסר, תמשש בכיסים שלך. כל ערב שבת בין השמשות, לפני כניסת שבת, תמשש בכיסים, אולי שרת משהו מוקצה, אולי משהו שאסור לשיר, שתוציא אותו. אז אפשר לבאר ולומר, מה דיברנו בשבועות האחרונים על הגמרא במסכת שבת שמספרת, היה גזרה ליהודים, כל היהודים התכנסו באיזה מערה, ואמרו אף אחד יצא מהמערה, והיה שם אדם שלבש סנדל המסומר, יצא בסנדל המסומר, כולם פחדו, אולי איזה גוי יודע איפה אנחנו, כולם קפצו אחד על השני, ומתו שם המאות מאות של יהודים, שאנחנו הרגנו את עצמנו מדמיון. אז הדמיון לפעמים יוצר אצל אדם פחדים.
וזה מה שאנחנו אומרים, ערב שבת, מה זה שבת? כל אחד מאצלנו יחשוב. מתי עולים לאדם כל המחשבות הבעייתיות? מתי בשבת? יום שישי מריבות, כי השטן יום שישי עובד בצורה חזקה. כל השבת דאגות, וכל השבת אתה נזכר בכל הבעיות שהיה לך כל החיים. כל השבת, כל הדאגות שכל החיים עולים לך. אז בערב שבת ביום שישי, תמשש, אתה צריך עכשיו כלים טובים בשבת. אתה נכנס לשבת למשהו רוחני גבוה ביותר. ומתי שאתה נכנס בשבת למשהו רוחני גבוה ביותר, אתה צריך לדעת שכל הסתנים וכל הדמיונות הולכים לעלות לך בראש. ולכן תמשש, תוציא את כל המוקצה מהראש שלך. תשאיר את הראש שלך נקי וטהור רק לקדוש ברוך הוא ולשבת קודש. ולכן אדם ביום שישי ימשש, יש, אנחנו חושבים עכשיו איתכם ביחד צדיקים. אדם שפוחד, כמה דרכים יש להתמודד עם פחד?
אפשר ללחם
או
אפשר לברוח?
אפשר להתמודד עם הפחד ואפשר לברוח. שתי דרכים. או לעמוד ולהתמודד עם הפחד, או לברוח. מה זה לברוח מהפחד? יש גמרא שהגמרא אומרת, רב חיסדא זוטרא, רב חיסדא הקטן, היה שתי רב חיסדא, יום אחד היה איזו חתונה גדולה, אמרו לו, קום תשאיר לחתן והכלה. הוא היה אולי יודע קצת לשיר, נתנו לו הרמקול ואמרו לו, תשאיר לחתן והכלה. לקח את הרמקול והתחיל לשיר ולומר, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות. מבקשים לך לשמח חתן וכלה, ככה משמחים חתן וכלה. אתה בוכה להם, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות. אנו חכמים ואמרו, ברוך השם שיש לנו תורה, ברוך השם שיש לנו מצוות, ברוך השם שיש לנו תורה, ברוך השם שיש לנו מצוות. גמרא תמוהה, גמרא לא מספרת סתם סיפור. כל מה שכתוב בגמרא זה דברים, דברי אלוקים חיים לדורי דורות, זה עומד וחי בתוכנו. אז מה גמרא מספרת פה? חתונה, שמחה גדולה. רב גדול נמצא בחתונה, אומרים לו תשיר, מה זה לשיר? כתוב כל המשמח, חתן וכלה, כאילו קיים כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, שמחה שאין השני. אומרים לרב תשיר, הוא לוקח רמקול ומתחיל לשיר מה שר, אוי לנו נמות, אוי לנו נמות, אוי לנו נמות, ככה משמחים? ככה מעציבים חתן וכלה. הרי אנחנו רוצים לשמח חתן וכלה, לא להציב חתן וכלה. אז מה זה, אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות? חכמים עומדים ואומרים, ברוך השם יש לנו תורה, ברוך השם יש לנו מצוות, ברוך השם יש לנו תורה, ברוך השם יש לנו מצוות. מה הגמרא הזאת? מה הגמרא הזאת? אלא זה כמו המחלוקת בית שמאי ובית הלל. יש גמרא ידועה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אדם שמתחתן, מה אומרים לו על אשתו? בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא. אם היא נאה, יגיד לו יד נאה. לא נאה, יגיד לו אשתך מכוערת. בית הלל אומרים לו, קנה נאה בחסודה. ואז הגמרא מפלפלת, אדם שעושה מקחרה, יגיד לו השני שעשית מקחרה, בית שמאי אומרים לבית הלל, כתוב דבר שקר תרחק. ואם היא מכוערת, צריכים לומר לו, מכוערת. הסברה של בית שמאי לא מובנת. אדם מתחתן, שמח, להגיד לו, אשתך מכוערת? מה? זה לא דבר, בית שמאי, אם היו אנשים של אמת, ככה הם אומרים. אלא בית שמאי ובית הלל פה מלמדים אותנו שתי גישות של החיים. בית שמאי אומר, יש לך בעיה, תתמודד איתה. אל תחיה באשליה ושבוע אחרי החתונה תעמוד ותגיד, האישה מכוערת, למה התחתנתי? בית שמאי אומרים, מהיום החתונה יש לך בעיה, תעמוד, תתמודד איתה. תתמודד, עכשיו תגיד את האמת בפנים. תתמודד עם האמת. בית הלל אומרים, תלך ככה וככה, לאט לאט, תסדר את הבעיה, תתמודד עם הבעיה, קלנה וחסודה, אבל יש לה מידות טובות, אין אדם שאין בו דברים טובים. כמו גמרא שאומרת שפעם אחת איזה איש אחד בא לאשתו ואמר לה, אני נשבע שלא ידע ממך עד שימצאו, שרבי יוסי יראה את הדבר הלא טוב שיש בך. את הדבר הטוב שיש בך. אותו אישה, מה היא תעשה? הלכה לרבי יוסי. רבי יוסי, הכל היה, הייתה מכוערת בפנים, מכוערת בידיים, מכוערת ברגליים, כל הגוף שלה מכוער. שאל אותה רבי יוסי, איך קוראים לך? אמר לו, לחלוכית. תלמוד לרוכלכת. אמר רבי יוסי, איזה אישה מיוחדת, אפילו איזה ענווה, איזה צניעות, היא אומרת שהיא מלוכלכת. ואז ככה התירו לו את הרבי יוסי. כי בכל בית שמאי אומרים, יש לך בעיה, תתמודד עם הבעיה. תשים את הבעיה בשולחן, תתמודד איתה. עמוד כגיבור, כגבר, להתגבר, תעמוד להתוודות על פשעים, תעמוד ותתגבר.
זה בית שמאי. מהיום הראשון, אל תמרח דברים. אל תגיד לאט לאט, תשים את הדבר על השולחן, תגמור את הדבר. ובית הלל אומרים לו, בוא נלך לאט לאט, קלנה וחסודה, יש לה צדדים חיוביים, יש לה צדדים טובים, לאט לאט תמצא את זה, לאט לאט תתמודד עם זה, לאט לאט, כבר עשית את זה, אז מה עכשיו נעמוד, נשבור את זה? בוא נלך לאט לאט. זה בית הלל, זה בית שמאי. זה שתי דרכים להתמודד עם הפחד. דרך אחת, לעמוד עם הפחד, ראש בראש, להילחם עם הפחד, לשבור את הפחד, ופעם אחת לשבור אותו. לא לקחת אותו בתשלומים. ויש עוד דבר, שבן אדם אומר, אני עכשיו אשמור את הפחד אצלי, ואדם מפנים ומפנים ומפנים ומפנים, עד שכמו לחץ דם, לחץ דם, זה לא נהיה ביום אחד לחץ דם, אדם לחץ ועוד, לחץ ועוד, לחץ ועוד, לחץ, עד שזה מתפוצץ, הוא נהיה חולה לחץ דם. כמו חרדות, אתה פוחד ועוד פוחד ועוד פוחד ועוד פוחד, זה מתפוצץ, אתה חי עם חרדות. אותו דבר פחדים. פחדים אצל האדם, או שאתה עומד עם הפחד אבל פותר אותו, לא בדמיון שאתה חושב שעכשיו רגע פתרת אותו, אלא אתה שם את הפחד על השולחן וגומר עם זה, ואחרי שגומר עם הדבר הזה, מוזיז אותו מהשולחן. זה דרך אחת להתמודד עם פחדים. דרך שנייה להתמודד עם פחדים, זה היה קהילות בעם ישראל, שהיה נולד ילד, מה הם עושים? איך שהוא היה קטן קצת מתחיל להבין, שואלים בעיר איפה יש מישהו עומד למות, לוקחים כיתה שלמה מהגן, כיתה 3-4, לראות אדם ביציאת נשמה. היום אם היו עושים את זה, היו לוקחים את המורה הזה לבית סוהר, למאסר עולם, שהוא מתעלל בילדים קטנים. אבל פעם היה קהילות בעם ישראל, ככה היו מחזקים את הנפש. תתמודד, תדע איך להתמודד עם, עם המוות שמישהו מוציא את החיים, יציאת נשמה. תדע איך להתמודד עם המוות. אז יש, ודאי היום העולם השתנה והכל השתנה, אי אפשר להגיד אני אעשה דברים לילד, שהילד יראה דברים אכזרים וכך הוא יחזק לו, אנחנו לא אומרים זה, זה לא, לא חינוכי, והיום עולם אחר, והדורות דורות אחרים, היום אנחנו בהבנות מתמודדים עם דברים אכזרים אחרים, שלוקחים את הנפש שלנו במקומות אחרים. אבל צריך לדעת יסוד גדול, עם פחד מתמודדים או פנים אל פנים עם הפחד, או שאתה רוצה ללכת עם הפחד כמו בית הלל, לאט לאט. מה עשה אותו, אותו אמורה? היה חתונה, הוא אמר, אוי לנו שמתים. עכשיו חתונה שמחים, אבל צריכים לשבור את הכוס, תזכור את חורבן ואת המקדש. גם כשאתה שמח, תזכור את עוד מעט אתה תמות. אל תברח מהמוות. מה קורה לכולם? אנחנו דוחקים את הכל. מישהו כמה פעמים חשב היום שהוא צריך למות? זה הדבר היחידי הסופי בחיים המוות. כלום לא סופי, כסף לא סופי, בריאות לא סופי. מה בטוח יקרה לכולנו? זה הדבר הבטוח היחיד. חוץ מזה אין לנו כלום בטוח. אין לאף אחד כלום בטוח. הדבר הבטוח היחידי בחיים זה שנמות כולנו. וכמה פעמים חושבים על זה, אדם בורח מזה, בורח מזה, בורח מזה. למה? כי הוא מדחיק את זה. ובסוף אדם אומרים, אני פוחד פחד, מוות. מה פחד מוות? המוות זה הדבר שאדם כל היום מדחיק אותו. מדחיק אותו, מדחיק אותו, מדחיק אותו, מדחיק אותו, ובסוף כולם השורש של כל הפחדים וכל הדברים הרעים זה הפחד מהמוות. כי אנחנו מדחיקים את זה. אבל אם אדם היה מסתכל על המוות או על כל דבר בצורה אמיתית ובצורה עם יראת שמיים ובצורה של היגיון ובצורה זאת, מה אומרת? צדיקים מתים כמו שלוקחים שערה מתוך כוס, ככה צדיק נפטר. רשע איך נפטר? כמו שמוצאים איזה קוץ מתוך צמר גפן שצריך למשוך, וזה קשה, ככה נשמה יוצאת. מתי שאדם ישר ואין לו דמיונות, והנפש שלו לא עטופה בכל מיני דמיונות, ולא עטופה בכל מיני רוע, ובכל מיני מניפולציות, ובכל מיני סיפורים, ובכל מיני אגדות, ובכל מיני שקרים, ובכל מיני... כל הדברים העיקר לא טוב, אז הנשמה קשה לה לצאת. מתי שאדם הולך ישר עם השם, טהור עם השם, ויבוא אברהם מספוד לשרה ולפקותה, כף קטנה ובחל הקצת. זה כמו אדם שעבר דירה מפה לפה. בשורה האחרונה, מוות, מה זה? אדם גמר את התיקון שלו בעולם אם הוא הלך טוב, הולך למקום אחר, בעזרת השם יותר טוב. אבל אדם שהוא רע, אז הוא יודע, אני הולך למקום יותר רע. או שהוא הולך למקום שהוא לא יודע מה הוא הולך. כי הוא נמצא באיזשהו בלבול, שהוא לא יודע איזה בלבול הוא נמצא. אבל מתי שאדם מסדר את החיים שלו, כל הכוח של עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? בוא נסתכל, מי היה האדם התמה ביותר בתורה? בלעם. בלעם היה האדם התמה ביותר. הוא היה האדם הראשון שעשה עבירה עם האטום שלו, עם החמור שלו. מהמבול, כל הגויים, כל העולם כולו קיבל לשמור על היסודות של הצניעות. צניעות, לא... מדור המבול שכל השחית כל הארץ, כל בשר השחית כולם, אנשים קיבלו על עצמם, מתחיל לשמור על איזה, על איזה צניעות כלשהי, לא, לא, לא לשבור קווים. מי הראשון ששבר את הקווים? בלעם היה שוכב עם אתונו. מהי הבעיה של בלעם? נסתכל על העומק של הבעיה ונראה את ההבדל בין בלעם לבין בין בלעם עבודה זרה לבין יהודי קדוש עם ישראל. בלק סוחר את בלעם לבוא לקלל את עם ישראל. אומר לו, אני אתן לך מלא כסף וזהב, בית מלא כסף וזהב, אני אתן לך מה שאתה רוצה. בוא תקלל אותם. בלעם מגיע לקלל אותם, הוא אומר לו, תכין לי פה שבע מזבחות, ומביא קורבנות לקריב ולקלל, לחפש את הרגע, לשמח את אלוקים בקורבן, ולחפש את הרגע שאלוקים כועס ולקלל. אלוקים לא כועס. הולך לו צד, תשים לי פה עוד שבע מזבחות. עוד פעם, מנסה, לא מצליח. הולך לעוד צד, תביא עוד שבע קורבנות. עוד שבע קורבנות, עוד שבע מזבחות. ככה הוא הולך 4-5 פעמים עם שבע מזבחות, שבע מזבחות. למה דווקא שבע? אמר בלעם להקדוש ברוך הוא, כל האבות של עם ישראל, אברהם, יצחק ויעקב, כמה קורבנות הם הקריבו כל החיים שלהם? שבע. זה לא עמדו והקריבו קורבנות כל היום. אמר בלעם לשם, אני כל כך טוב, אני כל כך נותן לך, שכמה שהם הביאו שבע, אני מביא בבת אחת שבע פעמים, ועוד שבע פעמים, ועוד שבע פעמים, ועוד שבע פעמים. אני נותן לך הכל בכמויות. זו התפיסה של עבודה זרה. יש אלוקים, אני רוצה להתמודד כנגד משהו גדול, אני אביא לו משהו יותר גדול שהוא יתפעל ליד גדול. מה התפיסה של הגויים? יש לך מכונית, יהיה מכונית יותר יפה. יש לך בית יפה, יהיה בית יותר יפה. כל מה שיש, גם אלוקים, אני אעשה משהו יותר גדול ממך. אלוקים, אברהם, הביא קורבן, יצחק, קורבן, בושה גם להביא בהכל, ברכים ותחילו עם ראש למטה, עם ענווה, עם פשטות. בלעם אומר לאלוקים, אלוקים, כל מה שכולם הביאו לך, אני בכמויות אנצח, ויקרב אותך אליי. 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. אנחנו הרוב, אנחנו הרבה, אנחנו הרבה קורבנות, הם עם ישראל אחד, מה יביאו לך? מה התפיסה היהודית? אני לא צריך להביא הרבה בשביל שהשם יאהב אותי, אלא אני אעשה משהו אחד מיוחד טוב ויביא לך משהו אחד מיוחד וטוב. אברהם משהו אחד מיוחד וטוב, יצחק משהו אחד מיוחד וטוב, יעקב משהו אחד מיוחד וטוב. בלעם אומר לא, יש לך בצבע ירוק, אז זה יהיה באדום, בצהוב, בשחור, בבורדו, בכל הצבעים. זה בלעם. אבות אב של עם ישראל? לא. אחד, מיוחד, מובחר, טוב, זה מה שהשם הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני אביא לך. בלעם כל התפיסה שלו זה להיות משהו קונטרה, כנגד. אתה פה, אני פה יותר גדול. אתה עושה כך, אני אעשה משהו אחר. התפיסה של עם ישראל, התפיסה של אבות העולם, זה אני אעשה משהו אחד, אתה האלוקים הגדול, הגיבור, הנורא, אני נכנע אליך, אני מתחבר אליך, אני חלק ממך, אני חלק מהקדושה שלך. תראו, בית עבוד עזרה של גויים, גבוה, צבאים, יפה, בית כנסת, מה זה? כי לבנדו מכבדים, אבל עם איזה גבול? עם איזה גבול? כי אנחנו מכבדים את השם, מכבדים את החיים, מכבדים, לא מכבדים את הגובה, לא מכבדים, אנחנו נקשרים לזה, אנחנו קשורים בזה, אבל אנחנו לא מתמודדים עם זה. עכשיו אדם רואה את הטבע, או שהוא עומד ואומר, הטבע כך, או שהוא נכנס בתוך הטבע, הוא אומר מרבו מסך השם, מתחבר לטבע, הוא רואה את הטבע מקום שהוא יכול לעשות חשבון נפש, להתקרב לקדוש ברוך הוא, או שהטבע עושה לו חולשת הדעת, זה יותר מדי גדול, זה לא מסתדר לי. אדם צריך להיכנס בתוך האמת, ולא להתמודד בחוץ עם האמת. למי יש בעיות בחיים? מי שלא יודע להתיישר עם האמת. מי שיודע להתיישר עם האמת, ומי שיודע לזרום עם האמת, ומי שיודע לחיות בתוך האמת, האמת קלה לו. אדם שמבחוץ, וקשה לו לחיות את האמת, וקשה לו להיות עם האמת, אלא הוא חי את האמת מבחוץ, ולא רוצה להיכנס לתוך האמת, אז הוא מתמודד, הוא כל הזמן זה בלעם בן בעור, אז כל היום הוא צריך ציורים, הוא כל היום צריך לשכנע את כולם, אז הוא כל היום צריך ליצור יותר דברים, ויותר דברים, ובלעם כלום לא מספיק לו, וגם את הבהמה שלו הוא פורץ את הגדר הזה, וכלום זה לא מספיק לו, הוא צריך לרצות את הכל. אז הוא צריך להיות יפה איתך, וטוב איתך, ונוח לך, הוא כל היום נמצא בריצוי, כל היום נמצא בהתמודדות שלו נגמרת.
פחות זה תפילה, כדאי.
תפילה מתפללים בזמן. אמת או לא רבי רואי, מתפללים בזמן.
אני רוצה לשים טלפונים על שקט.
רבי רואי צדיק, אצל ספרדים צועקים, לכבות טלפונים לפני השיעור. אשכנזים אומרים, להדליק את הטלפונים אחרי השיעור. נכון רבי שמעון? הלכתם לכבות את הטלפון? כן? כן צדיק?
זה ברור. יש להסביר, נחמד לעבודה על האנשים, מה יש לי בגלל שקט? שיהיה מנובה לפרעון? לא, אין עכשיו אין טבע. למה נחמיד יותר קשה? אין זמן לחשוב.
כן, זה כל המהות של... אין מחשבה, אין מעצור. עוד, עוד, עוד. כיסוס שוטף במלחמה, עוד, 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 עוד. היום עוד סיפור, ומחר עוד סיפור, ומחרותיים עוד סיפור, וכל רגע עוד סיפור, ועוד סיפור, ועוד סיפור. אין איזה סוף.
זה
הרבה
שרבי עקיבא אומר במסע בשבת. עיניי לעבודה זרה, ודמה במסע, תזרום כמו דבר. תזרום, זה עבודה זרה, זה תרומה, זה... כל הדברים האלה רק תזרום.
יש לנו במסכת עבודה זרה את רבי אלעזר בן דורדיא, שהוא גם דוגמה טובה.
הוא הסמל של בעלי תשובה. אז נסדר את הדברים. אחים, אם רוצים שמשפחה תהיה כמו שצריך, מאז שילדים קטנים, נזרים בתוכם אהבת השם. כי בלי אהבת השם אין משהו שיכול לחבר. אהבת השם. אהבה היא אחד לתת לשני. לא... כי מה זה אחים? כל אחד כביכול לוקח לשני איזה משהו. אז אם אין יראת שמיים ומשהו של אחווה, שיהיה משהו כמו אחווה, זה כמו משה ואהרון ומרים. שהילד קטן בן שלוש בוכה על האח שלו הקטן, ואחות נלחמת איך להציל את המשפחה. המשכנו. אדם שלא יהיה כסוס שוטף במלחמה. תעצור, תעצור. תעצור בחיים. תעצור בחיים, תעצור בעסק, כל פעם תבדוק מה המלאי שלך. תעצור כל פעם עם החינוך הילדים, תראה אם אתה לא מגזים. אולי אתה יותר מדי לוחץ את הילד. הרי מה, משה רבנו היה רואה צאן. מה זה רואה צאן? רואה צאן, הסברנו השבוע, רואה צאן צריך להיות לו גם לראות את העדר בגדול, יש בעדר 10,000 כבשים, וגם לראות את הפרט, את הכבש האחד. ומה קרה למשה רבנו? גדי אחד ברח, הלך, היה צמא, רץ למים, שתה, משה רבנו רדף אחריו, יש לך 10,000 כבשים, 20,000 כבשים, לא, על גדי אחד רדף אחריו, שתה, משה רבנו אמר, אוי ואבוי, לא ראיתי שאתה צמא, הרים אותו משה רבנו, והחזיר אותו לעדר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה גם בגדול ובקטן, אתה מתאים להיות המנהיג של עם ישראל. מה אנחנו רואים? משה מסתכל בגדול, וגם על הכבש. ומה משה רבנו מרים את הכבש ומחזיר אותו? שילך, הוא שתה. משה רבנו אומר, אני השם. שהיית צמא ולא שתית, לא שמתי לב. אז אני השם, אני צריך להרים אותך. כי בכל משה רבנו מחייב את עצמו לא רק על הכלל, אלא גם על הפרט. וגם שהוא מרים את הפרט, כבר שתית. אבל אני השם, אני צריך להרים אותך. אני צריך להרים אותך. מנהיג צריך לראות את כולם ולראות גם את הבודד. לא אם אני רואה את כולם עכשיו רואים קטנים, אני זלזל בהם. לא. זה לא מנהיג. מנהיג זה יודע להסתכל על הכל, יודע גם להסתכל על הפרט, מה חסר לפרט, מה אין לפרט, איפה הפרט חלש, איפה צריך לחזק את הפרט, מה עושים עם הפרט, הכלל והפרט, שתיהם ביחד. המשכנו הדמיונות, כמה אדם צריך להיזהר מהדמיונות, שיכולים לקחת את האדם למקומות לא טובים, והפחדים, הפחד הוא יכול להיות כלי שיכול להרוס את האדם, ולהביא את האדם לשיתוק מוחלט, ואדם צריך, יש שתי דרכים להתמודד עם פחדים, או להתמודד ולעמוד כנגדם ולפרוע אותם ולא להשאיר אותם, או שאתה רוצה לשלם אותם בתשלומים, ורוב הזמן אתה רק צובר חוב וחוב וחוב בנפש על הדאגות והפחדים שאתה פוחד, ואז יום אחד אתה נהיה מוגבל בנפש מרוב פחדים. הנפש יש לה קיבולת, יום אחד זה טיפה אחת יותר והכל נשפח, יום אחד אתה נהיה מוגבל. גם שאתה פוחד, תפחד בצורה שהיא, תדע מאיזה דברים אתה פוחד. מהקדוש ברוך הוא, יראת השם היא אוצרו. זה אוצר שצריכים כל יום להוסיף עוד יראת השם. אדם צריך לדעת שיראת השם זה אוצר, יראת השם היא אוצרו. אדם ירא את השם, אבל לפחד ולכל היום לדאוג, וכל היום, פחדו בציון חטאים, בעם ישראל אין פחד. לזהירות, לא פחד. אם אתה חי בפחד, זה לא חיים. פחד מהשם, כן. גירה מהשם. אבל אדם שחי בפחד כל היום, מה זה יגיד, מה איך יגיד, אין לו חיים. החיים שלו לא חיים. המשכנו צדיק. בלעם. תפיסה של עם ישראל, תחיה עם מה שיש. תשמח עם מה שיש. גדלו לשם איתי, אם השם תגדל. תפיסה של גוי, אם זה גדול, הקדוש ברוך הוא גדול, אז אני אביא משהו גדול כנגד הגדול. אני אשכנע את הקדוש ברוך הוא במשהו יותר גדול ממה שיש לכולם גדול, וככה עם הכמות אני נצח את האיכות. זה תפיסה של בלעם. וזו תפיסה שהיא תפיסה מוטעת. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב פת חלבה מבית מלא זבחי ריב. טוב שיהיה בבית קצת אוכל ושמחה מבית מלא זבחי ריב. טוב שמשהו קטן, טוב, מסודר, ממשהו גדול עם הרבה בעיות. יש לך משהו קטן בשמחה, בטוב, תשמח, תודה לשם, תשמח בזה. מאשר הרבה הרבה, וזה רק מתוכן.
עכשיו,
בסדר. כן.
לא,
אני
לא מהירה. אבונה, כבר לסוגל. מה שאבונה אותי עושה. לא מהירה במהירה, לא מהירה, לא
מהירה, חיים לחסת. אמרנו רבי משה השבוע, אמרנו השבוע שהעקב זה כנגד הדמיון. עקב זה כנגד הדמיון, עקב זה כנגד הדמיון. ביוון היה אומרים עקב אכילס, מה זה עקב אכילס, מי יודע? נו, המלומדים הישראלים שפה, מה זה עקב אכילס?
נקודת תורפה.
נקודת תורפה, זה סיסמה יפה, מה זה עקב אכילס? לא צריכים לדעת את זה, זה לא תורה, זה מושג. בלוי אתמול אמרנו בשם אחיך, את הסיפור, שאול לוי. איך קוראים לך?
יוסי ציון.
יוסי ציון, מה זה עקב אכילס? היה פעם איזה איש צבא גדול יווני, קראו לו אכילס. והיה לו מלחמה עם איזה מקום שהוא רצה לקדוש. והוא בא עם המון חיילים, וניסה, ניסה, 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 לא הצליח. הפסידו במלחמה. התחילו לסגת, והם השאירו שם כמו איזה עץ או סוס או משהו, שזה נקרא סוס טוריאני, שבפנים השאירו חיילים, בפנים, וזה היה נראה שזה כלום, בפנים היה חיילים, וגם אכילס הזה שהיה שר צבא גדול התחבא בפנים, ואז העיר הזאת התחילו לרדוף אחרי אכילס ואחרי כל החיילים, אכילס היה בפנים הסוס טוריאני, והם רצו, פתאום הם פתחו את זה ויצאו מבפנים, ולהילחם בהם בתוך. וכל כמו מבפנים מאחורה באו להילחם בהם. אכילס היה כל כך זחוח בדעתו, כולו משוריין, מישהו זרק חץ קטן וזה פגע בעקב שלו ומעקב שלו דימם ומת. אז כביכול אומרים, הזכיחות של האדם, הזכיחות, החלומות שלך שאתה גיבור ואתה גדול ואתה ואתה ואתה, העקב זה היה של אותו אכילס, שם פגע החץ ושם דימם למוות והגיבור הזה נפל ומת שם. הדמיונות שלך, המחשבות שלך, המחשבות שאתה חושב שאני ואני ואני, הדמיונות שלך, זה אצל הגויים המילה עקב אכילס. זה כל מיני מילים ביוונית. סנדל, מה זה? פנקס, זה מילים ביוונית. וילון, זה מילים ביוונית שהשתרבבו בתוך התורה. המון מילים ביוונית שנמצאים בתוך התורה. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? שזה יסוד שאדם צריך לשמור גם על דברים קטנים, לא לזלזל בדברים קטנים. אל תזלזל בדברים קטנים. הדברים הקטנים יכולים להיות הרס וחורבן של אדם.
מראים לחושבן, זה אחד שמי שזוכר לעשות כל יום. אתה זוכר, יחד מאוד מאוד מאוד.
אדם צריך לחיות כל הזמן, רבי אליעזר פאפ אומר בפה ליועץ, צד אחד בנייר תרשום דברים טובים שעשית, צד אחד דברים לא טובים שעשית, ותמיד תהיה באיזונים. תמיד תהיה באיזונים, אתה תהיה השופט של עצמך. ותמיד תכין תשובה, מה אני אענה לקדוש ברוך הוא? אנחנו חושבים אחד ה... מה זה גאווה, מה זה ענווה? מה זה גאווה, מה זה ענווה? מי מתנדב לומר מה זה גאווה, מה זה ענווה? אנחנו חושבים ש... נגיד ביחד יסוד גדול בחיים, שאנחנו אומרים אותו לעצמנו כל הזמן, ואומרים את זה גם לתלמידים, לכל מי ששומע לקרוא והולך בדרך של שוב הישראל, יסוד גדול. מה זה גאווה? גאווה זה לאו דווקא לומר אני גדול, אני ואני ואני לא. גאווה זה יכול להיות גם אדם שיושב פה ואומר, מה אני יכול לעשות? אני כלום. מה אני עכשיו אלך להיות רב גדול? אני כלום. מה אני עכשיו אלך לתת דרשה? אני כלום. מה אני עכשיו אלך לעשות כזה דבר? אני כלום. אדם מגדיר את עצמו בתור משהו. ברגע שהגדרת את עצמך בתור משהו, סגרת את עצמך בגאווה, אתה נקרא גאוותן. ברגע שאתה מגדיר את עצמך אני כלום, אתה כלום בגאוותן. ברגע שאתה מגדיר את עצמך מי אני בכלל, אתה מי אתה בכלל בגאוותן. הגדרת את עצמך, ניתקת את עצמך בתוך מסגרת. ברגע שאדם אומר עכשיו אני אמד תורה, אני, יש אנשים צדיקים שהם ימדו תורה. כן, אתה ענב, שפ, ענב, ענב, ענב גאה. אתה ענב, אומר דברי ענבה, אבל אתה גאה, אתה שמת את עצמך במקום לא טוב. אדם שאומר אני גדול, אני רק יכול, כן, גם אותו דבר. ניתקת את עצמך, רק אתה יכול, אז אתה אדם גאה. מה זה אדם ענב? אדם ענב שאומר, אני, איפה שאני, כן, אני אנסה, אני אעשה, אני לא יודע שאני יכול. אני לא בטוח שאני יכול להצליח לעשות את זה. אבל לנסות אני בטוח יכול. השם נתן לנו, לכל אחד את הבחירה לנסות כל דבר בחיים. אז ברגע שאתה סוגר וממתג את עצמך ומגדיר את עצמך בהגדרה כלשהי, ושם אתה נועץ את עצמך, אפילו שאתה נועץ את עצמך למשהו קטן, אתה גאה קטן. וברגע שאתה לא ממתג את עצמך, לא מגדיר את עצמך בשום דבר, אלא אתה מנסה הכל, ואתה משתדל הכל, ואתה מנסה בכל דבר לעשות כל דבר, ולא סוגר את עצמך במשבצת, אדם ששם את עצמו במקום ומקבע את עצמו, הוא גאוותן. זה לא חייב להיות על גאוותן, לומר, אני כך וכך, ואני כך וכך. זה קיבלת את עצמך גבוה מדי. גם אם אתה מקבע את עצמך נמוך מדי, אתה עוד בתור, בגדר של גאווה. גאווה אולי לרע, שאתה לא תגיע לשום מקום, אבל אתה סגור באיזשהו מקום ששם אתה חושב שאתה. אפשר להביא לזה הרבה ראיות מהתורה. ורואים שחריבה את ביתנו. אז מה יגידו גאווה? סגור, כביכול, לא יגידו עליו בצורה שלילית, אבל ברגע שאתה מקבע את עצמך, אתה אומר, רק אני יכול לפתור את זה. אתה גאוותן. איך אני יכול לפתור את זה? אתה גם גאוותן. כל התורה הקדושה היא תורה שבנויה מלשאול, לנסות, לעשות, ככה בנוי כל התורה. ככה בנוי כל התורה, תשאל, תבדוק, תנסה, תעשה עוד פעם, תחזור, תבדוק. כל היהדות בנויה בחקירה. כל היהדות, כל הראש היהודי, כל הגמרות, כל המשנה, הכל זה בשאלות ותשובות. משה קיבל תורה מסיני, עשה יהושע, שואל זקנים, זקנים, בלי, בלי מסוע, וכו', ואחר כך התחילו מחלוקות. הגמרות, המשניות, התנאים, האמוראים, הראשונים, האחרונים, הכל זה, 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 הראש היהודי בנוי בשאלות ותשובות. מי צדיקים רוצה לומר, לשאול עוד דבר?
יש לי שאלה.
כן, צדיק.
אתה אומר שברגע שסוגר את עצמך במסגרת, אתה גאוותן. משה נאמר, והאיש ענב לכל האדם, כשהקדוש ברוך הוא רצה לשלוח אותו למצרים, הוא אמר לו, אני לא ראו. מצד אחד הוא גאוותן, מצד שני הוא ענב לכל האדם.
כבודו, נאמר לכם יסוד. מתי שאומרים לכבודו, קח משהו, אז ההנחה אומרת, פעמים תגיד לו תודה, לא תודה, אחר כך תיקח. טוב.
כמו שאומרים, לא די, תמשיך.
פעמיים תאמר, לא תודה, לא תודה. אם הם, תביא, כן, תביא לי עוד.
פעם שלישית זה גאווה.
תלוי בכל מקום, יש מקומות שהאקלים שם אחרת. פעמיים, פעם ראשונה תעשה, תברך, תודה. פעם שנייה תברך, תודה, פעם שלישית תיקח. מיד תחטוף, כי בכל מה חיכית לזה? כמו ילד ששמים סוכריות, הוא קופץ, הוא חיכה את הסוכריה, לא. מתון, מתון. משה רבנו בכבוד אומר, אני אמר, מה, בשם יגידו, הולך תיגר, כן, כן, אני הגואל, אני הגואל. הוא אומר, הקב' ברוך הוא, לא, כן, הולכי ערב שפתיים, מישהו אחר, אהרון, הוא רואה שהכל בסדר, אז כן, הוא קח את ה... הולך לגאול את המשרד. מי רוצה צדיקים לשאול עוד שאלה?
איך מסתכלים בעיניים של אמונה ולא לוקחים ברוח על כל מה שקורה בארץ, כל ששחטו אותנו ועשו את כל המעשים האלה, איך קמים מתוך המקום של הכאב הזה
אנחנו חושבים, זו שאלה שכל אחד מאיתנו שואל אותה כל יום, ואנחנו שואלים אותה כבר 4,000 שנה, מאז שפרו היה שוחט ילדים, ומתקלח בבוקר 150 תינוקות עם הדם שלהם, היה לו צלעת, הוא הלך למחשבים, המחשבים אמרו לו, אם תתקלח עם 150 ילדים, מקלחת של 150 ילדים, יבוא לך הצלעת. אנחנו עם של לימודי סבל כל הזמן. אף פעם לא היה בעם ישראל פרק של זמן ארוך שלא היה בעיות. עם ישראל למוד סבל, והיה סבל, ויהיה סבל, ומי שחושב שיש פתרון, זה החיים באופן כללי, גם באופן פרטי וגם באופן כללי, החיים זה עולם תיקון, עולם בירור, כל אחד איך שקורא לזה. אחד קורא לזה תיקון, אחד קורא לזה בירור. העולם הזה עולם, אדם לעמל יולד, באנו לעולם הזה לעמול. תלוי על מה אדם יעמול. האם אדם יעמול על שטויות, כל היום רק לפתור בעיות של שטויות שסביבו, או שבן אדם ילך לעשות דברים גדולים. עכשיו, עם ישראל רדוף, מדוכא, הרגו אותנו לפני 75 שנים, 80 שנה, הרגו לנו 6 מיליון יהודים. זה לא 6 מיליון, כמעט 7 מיליון. מה, הרגו רק 6 מיליון, 6 מיליון ואחד הגרמנים עצרו? לא. זה לא הם הרגו 1, 2, 3, הגיעו ל-6 מיליון ועצרו. כמה עוד שחטו בכל מיני מקומות, הרגו שבע, כמעט שש לכמה 7 מיליון יהודים. ולפני כן גירו ספרד, ולפני כן כך, ולפני כן כך, טפחו בנו והרגו בנו. עם ישראל זה, לכן תמיד היהדות והתורה, ואנחנו שומרים על עצמנו, בית כנסת, תפילין, אמונה, כי העולם פתאום, ואנחנו חושבים שהכל מצוין. מישהו האמין שהיה שואה? מישהו האמין שהגרמנים הנאורים הגדולים, איפה כל התרבות של העולם נוצרה? בגרמניה. איפה כל הפסיכולוגיה של העולם נוצרה? בגרמניה. איפה כל השירה הגדולה של העולם יוצרה? כל הקונצרטים הגדולים וכל הדברים? בגרמניה. לא היה עם תרבותי יותר מהגרמנים. והם הגיעו לעשות דברים לא אנושיים. שחטו והרגו וטפחו העולם יכול להידרדר ברגע אחד מצד לצד. אז לכן תמיד אנחנו, עם ישראל חי על אמונה, ירושלים, בית המקדש, הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו ניפול לייאוש, כבר היינו צריכים ליפול לייאוש לפני אלפי שנים. תמיד ידענו להיות חזקים, לקחת כוח מאחורה ולהסתכל על הקדימה. אין לנו סיכוי. אם ניפול ברוח, אז אין לנו סיכוי. אנחנו מעבירים את הלפיד מדור לדור וצריכים להיות חזקים להעביר את הלפיד הלאה לדור הבא. מה נלמד את הדור הבא? יש לנו ביטחון מה יהיה דור הבא? אין לנו ביטחון מה יהיה דור הבא. אז אם אנחנו לא נדע לחנך את הילדים ולא נדע לקחת כוח מאחורה ולתת כוח לקדימה, אין לנו סיכוי. היה הרבה עמים שעברו אחוזים קטנים ממה שאנחנו עברנו ונשברו ונמחקו. אז אם אנחנו רוצים נצח ישראל לא יכזב, והקדוש ברוך הוא נתן הבטחה שהתורה ועם ישראל יהיו לנצח נצחים ויהיו לעולם, זה רק אם אנחנו נחיה בדרך של התורה, עם האמונה והתמימות וכל הכלים, ארגז כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להתמודד עם הניסיונות. אם אדם הולך בלי ארגז כלים, כן, יש לו פחדים, יש לו חרדות, יש לו מצוקות, יש לו שאלות, יש לו דברים קשים, אבל אם אתה עם החסדי ולא הפנו, אתה אוחז את התורה כמו שצריך, אז כל השאלות נפתרות לך. כן, צדיק.
אז ידוע שבן אדם שיש לו דת, הוא לא סובל. רבנו הקדוש מסביר שידוע שאחד מהדברים הקשים זה שבן אדם עובר סבל בביזיונות. כל אחד עובר ביזיון באיזה מדרגה, אם זה אשתו, אם זה הבית, אם זה עסק. אז הוא אומר, הכל עובד כמידה כנגד מידה. צריכים לדעת שבן אדם שעובר ביזיון, צריך לדעת מה קורה בשמיים. ידוע שהמלאכים אמרו לשם לא לברוא את העולם. וקדוש ברוך הוא ראה שיהיו יהודים שהתפללו כזה תפילה, ישנו את הטבע, ישב בלברוא את העולם. אז שם המלאכים האלה, אותו מלאכים, באים השם, שנבראו כדברים שעשו בן אדם, הולכים השם, אומרים השם, תראה מה קרה, תראה מה עשה הילד שלך. אז קדוש ברוך הוא מקבל ביזיון, מקבל ביזיון קטן כזה, שהוא אומר, איזה כאבים, הבן שלי עשה הדבר, נכון המלאך אמר לי את זה, אז קדוש ברוך הוא, נודעתי נגיד מידה, הוא אומר, שמע, אני אקבל את הביזיון, בוא נשאר לו את הביזיון למטה.
רבי נחמן אומר את זה, כן? רבי נחמן אומר, לשחוט את הכבש זה לשחוט את הדמיון, לשחוט את העבודה זרה של מצרים זה לשחוט את הדמיון. גם זה עצום, רבי נחמן, ואתם יודעים שרבי נחמן מת אשתו, מת הילד שלו, מת ילדה שלו, הוא נפטר בן 37, הוא היה רדוף כל החיים, היו מקללים אותו, היה לו כמה חסידים קצת, בימי החסידים, זה משל רבי נחמן. והחיים שלו היה חיים של סבל ויסורים, וכל התורות שלו אמר אותם, ואחרי שקרה לו כל האסונות הוא הפסיק, ואז הוא התחיל לספר רק סיפורים. הספר של הסיפורים שלו מפחידים. יש לו 12 סיפורים עיקריים ועוד סיפורים נדבים. ואז הוא, מתי שהוא התחיל לספר את הסיפורים, הוא אמר, זה כמו אדם שיושן ומתעורר בפתאומיות, הוא לא יודע איפה הוא גר, איפה הוא, אני במיאמי, ניו יורק, איך קוראים לי, מי אני. אז כביכול יש אדם שהוא מגיע לגדר בחיים שהוא לא יודע איפה הוא, כמו קם בבעלה משנה. ובבעלה אתה לא יכול לצוק לו גמר המשנה. זה צריך לבוא לו בסיפור, בנוח, בטוב. זה התורות של רבי נחמן. כל הכבוד צדיק. כן, צדיק.
כשקיבלנו תורה, תורה זה חוכמת השם. אז נכנס בתוך הגמרא.
כל אות בתורה, כתוב שרבי עקיבא שדורש, תגיד, תראה תילין על כל אות בתורה. רבי עקיבא למד תורה 22 שנים אצל נחום איש גמזו. למה דווקא 22 שנים? כל שנה כנגד אות בתורה, א', שנה, ב', שנה, ג', שנה, 22 אותיות, כבד אותיות, כנגד 22 אותיות שבתורה הקדושה רבי עקיבא עצם נחום איש גמזו. הוא למד על כל אות בתורה אשר רבי עקיבא היה דורש תילי תילין של הלכות, על כל תג בתורה, שנה שלמה, וגם זו לטובה, איך להסתכל על כל אות בתורה הקדושה. ואנשים חושבים, אני קורא תהילים. לא, אתה קורא אות, אתה מעורר בשמיים. כי חבל השם עמו, התורה זה כמו חבל ארוך שראשו בשמיים, ולמטה זה הקצה של החבל. אתה מתפלל, אתה מוזיז את החבל. הוזזת את החבל, גם למעלה זה זז. אין תפילה שעולה ריקם. אין בקשה של יהודי שעולה ריקם. אין יהודי דתי, חילוני, קרוב, רחוק. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. ודאי שכמה שאתה יותר עושה את רצון ברוך, אתה יותר חביב על הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו לא יודעים כל אחד מה התיקון של הנשמה שלו, ומה כל אחד היה גלגול שעבר, ואיך כל אחד גלגול הזה. לבוא ולהתחיל לשפוט אנשים, אתה טוב, אתה רע, אתה עשית טוב, אתה עשית פחות טוב, נשאיר את זה למישהו אחר, לקדוש ברוך הוא. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? אמרו שצדיק, כן?
יעקב אבינו, אבא שלום, אמר, קטונתי מכל חסדים.
כן, צדיק?
אז אתם אומרים שמישהו מתאים את עצמו, לא מתאים את זה.
למה כלום? למה כלום? למה מה? לא מסגר את עצמו, אני קטן טוב.
קטונתי מהצורך.
הוא לא מסגר את עצמו, זה הגודל שלי, זה אני, מה אני, לא, קטונתי, קטונתי עם כל החסדים.
כל האמת.
כל האמת, כי בכל אורך קטונתי, אבל לבוא ולהגיד שיעקב מסגר את עצמו לא, נתן הגדרה לעצמו לא. כמה זמן השיעור? כצדים?
כפי שאני דיבר, שם מעליך, כשאני רושם את זה לישוע, כשאני רבים, זה לישוע, מעליך,
כי משה היה צריך להיות זך ונקי במחשבה. משה דיבר עם השם, יהושע בן נון היה צריך עוד את הדמיון, עוד את ה... היה פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לה לאותו בושה. משה רבנו זה היה כמו השמש, יהושע בן נון כבר היה כמו הירח. יהושע בן נון היה צריך את כוח המדמה, חתן עם רחב, היה צריך את כוח המדמה. יד צדיק.
כבוד הרב, הספרת בשיעור הזה וגם משהו נקודים לגבי בן אדם שיש לו דמיונות וצריך להתמודד עם זה, איך מתמודדים עם דמיונות, איך נפטרים?
קודם כל דמיונות, צריך לדעת שזה מגיע לאדם מהחושים, מהאכילה, דברים שאדם אוכל, מהראייה, דברים שאדם רואה דברים לא טובים, דברים שאדם שומע דברים לא טובים, דברים שאדם ממשש לא טובים, מהחושים מתחיל להיווצר הדמיון. אם אתה תתחיל לאכול כמו שצריך, מבחינה הלכה, וגם לא להגזים, קדושים תהיו כי קדוש אני, ויאמר אדם, זה שמותר לאכול בשר, אני אוכל כל היום בשר, ושתה כל היום יין, שלא תהיה נבל ברשות התורה, תאכל הכל בכמות כמו שהתורה אומרת, ותסתכל מה שצריך להסתכל, לא מה שלא צריך להסתכל, ותשמע מה שצריך לשמוע, לא כל לשון הרע וכל דיבור, וגם תפעיל את ה... כמו שאדם מפעיל את הגוף נכון, תפעיל את החושים שלך נכון, את הנפש, את הראייה, את השמיעה, כל החרדות, מה זה? מה הדברים שקראת, שמעת, ראית? זה, מזה בחרדות, פחדים, הכל. הדמיון, אז יש, פעם ראית מישהו מת, אז זה בדמיון. אז כל פעם אתה קושר את עצמך למת, ואתה לא יודע שזה זה. ראית מישהו הולך לבית סוהר, אתה קושר את עצמך לזה. ראית מישהו בעיות, אתה... אפילו שאתה לא שם לב. הנפש שלך, זה בתת הכרה שלך, אתה קושר את עצמך. מה זה קשור אליך? לא, אבל זה קשור, זה... תפסיק, נו. אבל זה קשור, הראש מנסה לעשות את החיבורים. הראש מנסה, הדמיון, קושר אותך לדברים שאתה לא קשור אליהם. אתה חי חיים אחרים, אתה חי עולם אחר, אבל אתה, הדמיון שלך, ואיפה שהדמיון נמצא, אדם נמצא. הגמרא אומרת, מה זה גבול שבת? 2,000 אמה מחוץ לעיר, אסור ללכת בשבת. אז מה עושים? לוקחים לחם, שמים אותו 2,000 אמה מחוץ לגבול, ואז מותר ללכת עוד 2,000 אמה. למה? הגמרא אומרת, כי איפה שהממון של האדם, האוכל של האדם, הנפש שלו. אז לכן, 2,000 ועוד 2,000. תשים עוד לחם, עוד 2,000. ככה אתה יכול ללכת גם 20,000 אמה. אבל תשים לחם, 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 לחם. כי איפה שהדעת שלך נמצא, שם אתה נמצא. איפה שהדעת שלך, אדם שהדעת שלו רק עם תור, ורק עם שמחה, ורק עם אנשים טובים, ורק עם חיובי, וכל המהות שלו זה ענן חיובי, אז הוא חי חיובי. אדם שהחברים שלו שקרנים, גנבים, לשון הרע, כל ה... נמצא בבקטריה לא טובה, אז הוא גם הוא לא טוב. הוא גם מדביק. הוא נדבק ומדביק. מה צדיק?
דמיון חיובי.
כל היום. אדם, אדם... מי?
ערן צדיק.
ברוך השם.
חסדים שלהם.
ערן זה קודש מנשים ערן. ערן הוא בעל מידות טובות, מיוחד, צדיק, כל כולו טוב, כל כולו טוב. אנחנו אוהבים אתכם צדיק, אהבה גדולה, גדולה, גדולה. תראו כמה חסד הוא עשה בעם ישראל לימים האלה. ובירן כמה חסד עשיתם. אפשר לשער את זה? ודאי שכולנו ערבים, כולם יחד, אבל אתם זכיתם, אתם הייתם מה השם של השותפים?
ליאור.
ביליאור הצדיק.
ניר.
בועז.
רועי.
רועי.
ושלומי.
שלומי. אסי קבסה. אתם מבינים שעשיתם משהו שזה לא משהו פשוט.
ברוך השם, השבוע אנחנו נוציא את המטוס השביעי שלנו.
ברוך השם. מה שולחים? 7 מטוסים כבר שלחתם.
שלחנו 7 מטוסי קרגו, כל מטוס עוד 110 טון של ציוד.
איזה ציוד? מה?
הכל החיילים,
צבאי,
רפואי, אפודים, דרכיות, משקפות, ציוד רפואי, להצלה, למד"א, לבתי חולים,
לילדים, מתנות.